You have reached your destination.
הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר.
ברוכות וברוכים הבאים לסינגולריות, הפודקאסט שמדבר על המפגש בין המציאות לבינה מלאכותית. בכל פרק אנחנו פוגשות מומחים בתחומם ומנסות להבין יחד איתם לאן ה-AI לוקח את האנושות. ובפרק היום, מנכ"ל בריאה יאיר אדטו שידבר איתנו על השינוי הטקטוני שהולך לעבור עולם העסקים והיוצרים. היי גלית.
היי חן, מה נשמע?
טוב, מה שלומך?
אני טוב.
היית באינסטגרם שלנו לאחרונה?
כן.
רוצה להגיד עליו כמה מילים?
רוצה לומר שמי שמאזין, מאזינה ולא יודעים, אז יש לנו עמוד אינסטגרם חדש שנקרא כמו הפודקאסט, סינגולריות, אפשר לחפש את זה, אפשר לראות את זה בתיאור הפרק, ובגדול יש שם לא רק מאחורי הקלעים, ולא רק את הפרקים שלנו, אלא גם מה קרה השבוע ב-AI, מגוון חדשות, מגוון עדכונים לייב מאירועים, אז ככה ששווה להצטרף אם עוד לא הצטרפתם.
עכשיו אני רוצה להגיד משהו נוסף. אני שומעת אותך הרבה בהרצאות בזמן האחרון, ואת אומרת, ה-workflow שלנו משתנה. ה-workflow שלנו משתנה. אני רוצה שתתני כמה מילים, מה זה אומר, ה-workflow שלנו משתנה.
אוקיי. אז בעצם, ברעיון, אני טוענת שכל הכניסה של בינה מלאכותית משנה כל סוג של תפקיד, בכל מיני פרמטרים, אוקיי? אם עד היום, סתם לדוגמה, אם עד היום היית צריכה עכשיו לחשוב על משהו, לחשוב על רעיון, אז אולי את לוקחת את הצוות שלך ומכנסת אותו. אולי את עוברת בקפיטריה ופוגשת קולגה ועושה כזה קפה ופתאום באים לך רעיונות. וברגע שיש לנו AI, אז יש לנו פתאום עוד איזו אישות שעוזרת לנו. וכבר דיברנו פה הרבה בפרק והבנו שיש קופיילוט, וקופיילוט למפתחים וקופיילוט למעצבים וקופיילוט למנהלים. ובעצם כל אחד ואחת מוצאים את עצמם באיזשהו שיח עם הבינה המלאכותית, עם ה-AI הזה, ויש המון כלים שאני מסתכלת עליהם, אוקיי? וכל כלי מתאים לסוג אחר של, בוא נגיד, מטלה או עבודה או משהו שאפשר לעשות איתו. אבל מה שאני מתחילה להבין זה שלכל מנהל או מנהלת יהיה נכון להצטרף ולבחון מה זה אומר עליהם, על העסק שלהם, על איך שמנהלים את העסק, על איך שהצוותים שלהם עובדים עם העסק. ואני חושבת שיש פה השפעה שהיא גם מעבר לדבר הזה הפרסונלי. זאת אומרת, אם אני עכשיו, סתם, במחלקת השיווק, או שאני המנכ"לית ואני רוצה לעשות איזשהו קמפיין, עד היום היו לי צוותים שלמים במרקטינג שאני עובדת איתם, צוותים חיצוניים, אולי עשיתי איזשהו קמפיין במדבר עכשיו, שאני צריכה בשבילו דוגמנים וצלמים וכולי, ופתאום יש לנו כלים שמייצרים את הברנד שלי, או את הדוגמניות שלי, או את הקמפיין שלי. אוקיי? כלים כמו בריאה, שנדבר היום בדיוק מה ומי, ונארח גם את המנכ"ל שלה. ופתאום זה משנה את התשלום שאני משלמת לכל הצוותים האלה, אוקיי? פתאום זה מייתר לי אותם, פתאום אולי אני צריכה אנשים עם סקילסט אחר.
בעצם את אומרת שה-workflow שאת מדברת עליו, זה האנשים שצריכים לעשות עכשיו עבודה שונה, התהליך של העבודה שהייתי מרוגלת אליו, הוא כבר לא מה שזה היה, ובנוסף לזה, הכלכלה השתנתה.
אמת.
זה לא אותה כלכלה כמו שהיא הייתה. יפה. אני חושבת שיש פה גם עניין של מהירות, או צורה, או דרך, זאת אומרת, יש כאן איזה משהו שהוא גם באינרנטי, באיך שאנחנו ניגשים בכלל לכלים כאלה ולסוג כזה של עבודה. והייתי רוצה להכניס פה את יאיר אדטו. אז אני רוצה להזמין את יאיר אדטו, המנכ״ל והיזם של בריאה. היי יאיר.
אהלן, תודה שאתם מארחות אותי פה.
תודה שבאת.
אז תן לנו כמה מילים על מי שאתה ומה שבריאה עושה.
ממש חש צורך אז להתייחס למה שאמרת כרגע. אבל אני אתאפק דקה.
תתאפק? לא, אתה יכול להגיד.
אתה יכול להגיד, רק תגיד. תן שנייה מי אתה שיקרו אותך.
אני יאיר, אבא לעומר ואופיר, תאומות מתוקות בנות 14, בן הזוג של שולי, מתעסק בטכנולוגיה הרבה מאוד שנים, יש לי דוקטורט בקומפיוטר ויז'ן, הייתי לפני זה ה-CTO ו-VP R&D של טראקס ריטל, עוד איזה יוניקרון שמסתובב פה, ובצבא הייתי בשריון סמגד, לא הייתי ב-8200, זה יש לי אג'נדה להגיד, יש יזמים טכנולוגיים שהיו בקרבי.
איפה היית בצבא? גם אני הייתי בשריון.
בתשע. הייתי סמגד תשע.
גם אני.
היית בתשע?
כן.
די.
בעזה, בכיסופים.
גם אני. צופים יקרים, אנחנו מאזינים יקרים, אנחנו הולכים לדבר על שריון.
מה יקרה לצבא?
מה יקרה לצבא?
כשהיה ייכנס לה לחיים.
שאלה טובה.
כן.
גדול.
כן, עם פיצוח.
כן.
אז יש גם, יש אנשים בכירים בתעשייה שלנו, זה מה שאתה אומר, שהם הגיעו לא מ-8200, והם טכנולוגיים, והם רציניים וטובים ומדהימים בתחומם.
כן, כן. לא כולם הגיעו מ-8200.
כן, רצית להתייחס.
טכנולוגיה תמיד עושה רק דבר אחד. עושה אוטומציה של תהליכים. תמיד. זה הכל. ומה שקורה עם המהפכה שקורית עכשיו, של הג'נרטיב AI, היה גם לפני. אבל עכשיו יש AI שהוא מייצר דברים, הוא ג'נרטיבי, הוא יוצרני, ומה שהוא עושה, הוא עושה אוטומציה לתהליך היצירה. וכשאתה עושה אוטומציה לתהליך היצירה, אתה יכול ללכת ל-ChatGPT ולנהל איתו שיח כדי ליצור איזשהו קונספט חדש, איזו מצגת חדשה, איזשהו אוסף של רעיונות חדשים. אתה יכול ללכת לכל אחד מה-Visual Generative AI ולעשות קונספטים חדשים או לעשות יצירה חדשה, אבל בסוף בסוף זה אוטומציה. אז את מדברת על אוטומציה של תהליכי עבודה, ואת מדברת על המהירות שמקבלים בגלל האוטומציה, זה אותו דבר, וזה תמיד אותו סיפור. אפשר לדבר למה ג'נרטיב AI זה כזאת מהפכה, אבל זה תמיד אותו סיפור.
אז מה באמת המהפכה?
למהפכה הזאת יש שתי פנים. בצד אחד של המהפכה, שזה משהו שהוא מאוד עמוק באיך שאנחנו חווים מידע. זאת אומרת, פעם לפני זה כמה אלפי שנים, מישהו הצליח להמציא כתב, ואז מידע עבר מהראש שלי לאיזשהו דף, יכלתי לתת אותו למישהו אחר לקרוא. אחרי כמה עוד אלפי שנים מישהו המציא דפוס, ואז יכלתי לייצר את המידע בצורה אוטומטית, יכלתי לעשות ספרים בצורה אוטומטית, עוד פעם אוטומציה. ואז אחר כך באינטרנט, שזה בעצם בסך הכל דרך לעשות דיסטריביושן של מידע בצורה בסקייל, זה כל מה שעושה האינטרנט, נכון? דיסטריביושן של מידע. ועכשיו יש לך כלי שעושה ג'נרשן של מידע. עכשיו, זה גדול, זה ענק, אבל זה התהליך.
אבל תגיד,
זה... קצת מזועזעת ממה שאמרתי.
לא, אני לא מזועזעת לך, אני מאוד מתחברת לזה. אני פשוט אגיד לך מה. אני מסתכלת על האוטומציה, וכמו כל אוטומציה, אגב, בסדר, זה לא חדש. הייתה מהפכת תעשייתית, הייתה מהפכת האייפון, המובייל, זה שאתה יכול ללכת עם המחשב שלך בכיס, זה... בוא, יש דורות שעוד לא, מה שנקרא, עוד לא יצליחו להעריך את זה, אנחנו יכולים להעריך את זה ממרום
גילנו.
אבל האם אני לא רואה פה קניבליזציה של מקצועות, שהם בעצם, אתה אומר לי יצירה, אבל בסוף בדוגמה של הקמפיין, ואני עוד זוכרת שהייתי מוציאה כל כך הרבה צוותים החוצה, אז חתכתי פה...
אני לא באתי לפה עם סוס, נכון?
נכון.
כי לא צריך יותר... תעשייה שלמה נעלמה כשהמציאו את המכוניות ועשו אוטומציה של איך מגיעים ממקום אחד למקום שני. זה בסדר, זה מה שהעולם עושה. יוצרים לא ייעלמו, ודיזיינרים יישארו, ואנשים שחושבים איך לעשות קריאיטיב מעניין יישארו. הם פשוט יהיו הרבה הרבה יותר יעילים, בסדרי גודל יותר יעילים. ודברים שהיום מוגבלים לאנשים עם תקציב או עם כישרון, כמו בכל תהליך של אוטומציה, צריך יהיה פחות תקציב ופחות כישרון כדי להגיע לאותו דבר, ואנשים אחרים ימצאו דברים אחרים לעשות שהם הרבה יותר יצירתיים.
זו השאלה שלי, אגב, אם אנחנו עומדים בפתחה של איזושהי כלכלה חדשה?
חד משמעית, כן.
אוקיי.
אבל אני לא חושב שאנחנו מבינים איפה. אני חושב שאנחנו כולם בשוליים של...
תסביר.
אני ארשה לעצמי להיות קצת בגובה 100,000 רגל, בסדר?
אין בעיה.
אני לא חושב שהכלכלה החדשה זה איפה שיהיו הדיזיינרים או הסוכניות פרסום של עוד 10 שנים. אני חושב שזה הסיפור הקטן במה שקורה. אני חושב שהסיפור הגדול הוא, נכון, אפשר לייצר קונטנט בצורה הרבה יותר מהירה ובצורה הרבה יותר קלה, אבל כל מיני מודלים שקיימים היום ישברו. הנה מודל שהולך להישבר. היום את מייצרת קונטנט, שם אותו באינטרנט, ומישהו יודע לעשות מוניטיזציה מזה על ידי שהוא עושה פרסום באינטרנט. נכון? זה המודל. ככה, זה מה שקורה באינטרנט. הדרך לעשות קווירי בעולם של Generative AI הוא ממש יקר. הדרך של לייצר קונטנט הפך להיות ממש יותר זול. את הפער הזה מישהו יצטרך לסגור. יש פה פער שאומר של free application based on advertising, לא בטוח שיחזיק יותר.
בעצם, אתה אומר, אני רגע לוקחת את זה לעולם המוצרי, אז בעצם אנחנו, כשאנחנו מדברים על מודלי תמחור, על מודלים של אפליקציות, של שירותים, אנחנו אומרים, אם זה חינם, סימן שאתה לא היוזר, אתה המוצר. נכון? זה כאילו
נכון.
אמירה מוכרת.
נכון.
מה שאתה אומר...
המוצר הזה לא יחזיק מעמד יותר.
בעצם סוגים של מוצרים שמבוססים על פרסום, לא יחזיקו מעמד.
בגלל שלייצר את הקונטנט הפך להיות מאוד זול, ולנהל את הקונטנט, להביא את הקונטנט נכון, בג'נרטיב AI הפך להיות יותר יקר. לעשות ChatGPT הרבה יותר יקר מאשר לעשות BigQuery של גוגל. ואת הפער הזה מישהו יצטרך לסגור.
אוקיי. יש לך דוגמה למשהו כזה שיכול לקרות?
כן. יש דברים שיתחילו לקחת אליהם כסף, נכון? ChatGPT מהר מאוד עבר להיות משהו שלוקח כסף, כי זה פשוט עולה הרבה כסף להריץ את זה. ופגשתי לפני כמה ימים את ירון, שסיפר מלייטריקס, שסיפר שחלק מהדברים שהם עושים זה איך להריץ Generative AI בצורה מאוד מאוד יעילה, כי זה פשוט הרבה אנרגיה, הרבה כסף.
אז יפה שהזכרת את ירון, אז כשירון התראיין פה בפרק על לייטריקס, מה שהוא סיפר לנו זה שבעצם אנחנו הולכים בחזון שלו, בגדול, במטה, לעולם של אייג'נטים, שבעצם יהיה לי אייג'נט שיכיר אותי וידע מי אני, ובעצם ידע מה השפה הוויזואלית שאני רוצה לעבוד בה ושאני רוצה להיות איתה. ואיפה זה פוגש אותך, אם את בריאה?
אני מסכים איתו.
אוקיי, ספר קצת איפה בריאה בעצם בתוך זה.
התזה של בריאה אומרת כבר 3 שנים, שג'נרטיב AI הולך לשנות את העולם, ואנחנו מתמקדים בוויז'ואל ג'נרטיב AI, ושאת כל היכולות האלה של לייצר קונטנט ויזואלי בצורה קלה, זה יהפוך להיות משהו שכולם יצטרכו איתו. זה כבר לא יותר באדובי קלאוד, זה צריך להיות בכל מקום. ויש חברות שיפתחו את זה, כי זה מה שהם יודעים לעשות ממש ממש טוב. לייטריקס יודעת לעשות את זה ממש ממש טוב. ויש חברות שלא יוכלו לפתח את זה מאפס. ופה בריאה נכנסת. בריאה תאפשר לחברות לקחת Visual Generative AI as a service. אם אני חברת print on demand, או חברת e-commerce, או חברה, או image bank, או חברה שרוצה שיש לי תוכן ויזואלי, ואני רוצה לצרוך את היכולות האלה, כי אדובי הגדירו את הסטנדרט החדש, ולייטריקס הגדירו את הסטנדרט החדש, אז אנחנו נאפשר להם את היכולות האלה. אנחנו נאפשר להם את היכולות האלה בצורה שהיא responsible, שמתאימה לחברות שצריכות את זה מטרות עסקיות. Responsible זה אומר secured ו-copyright protected ו-privacy ו-liability ו-compliance וכל מיני מילים לא נחמדות ש-enterprise צריכים.
תן דוגמה.
Copyright.
אוקיי, מה זה אומר?
זה אומר...
מה אני יכולה בעצם לעשות עם המוצר שלכם? אני מחר בבוקר, בוא ניקח אותי, אני מותג של בירה, אני כלשהו סטלה, בסדר? Mm-hmm. ואני רוצה מחר בבוקר לייצר תוכן שהוא מבוסס על, תוכן שהוא בעצם מבוסס AI, אני רוצה לקחת תמונות, לשנות להם רקעים וכו' 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 וכו'. אני באה לבריאה או שאני הולכת למקום אחר, למה שאני לא הולך לצלם?
את יכולה לבוא לבריאה ויש לנו אפליקציה שאת יכולה להשתמש בה. גם יכול להיות שאת תעבדי במקום אחר בלי בכלל לדעת שזה בריאה, שזה אפילו מבחינתי יותר טוב. למשל היום אם את תעבדי באייסטוק, התחילו להיות לך כל מיני רימוב אובג'קט, רימוב בקראונד, ג'נרייט בקראונד, כל מיני אפליקציות כאלה, באייסטוק של גטי, זה אנחנו מאחורי הקלעים. אז אנחנו מעדיפים להיות המנוע של זה שייתן לחברות אחרות להשתמש בזה. את יכולה אבל גם לבוא, bria.ai, להיכנס, לעלות תמונה, להחליף, זה יעבוד מגניב, את יכולה להתנסות, זה אפילו בחינם בגדול.
זאת אומרת שאתה עושה enablement לכלים, בסדר? שהם בסוף כלים של ג'נרציה כזו או אחרת, לא משנה כרגע אם זה כלי עריכה או לא, אבל אני רגע רוצה להבין, אתה מחובר לסטוק פוטו ואתה נותן לי זכויות יוצרים.
נכון. אני לא מחובר לסטוק פוטו, אני מבטיח לך זכויות יוצרים.
אתה מבטיח לי זכויות יוצרים?
אני עשיתי מודל חדש.
אתה עושה מודל חדש על, כן. על משהו שיש לו זכויות.
בדיוק, זה עוד פעם כלכלה חדשה.
אבל זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול על הכלכלה החדשה.
זה עוד פעם כלכלה חדשה.
כי בסוף, כאילו, אתה מייצר לי משהו, משהו אומן, אוקיי? המודל שלך הוא אומן על משהו.
נכון. המודל שלי אומן על מיליארד תמונות שיש לי את הזכויות עליהם. יש לי את הזכויות עליהם כי חתמתי על הסכמים.
אוקיי.
וחלק מההסכם שחתמתי עם אותם בעלי מיליארד תמונות, זה שכל פעם שאת תייצרי משהו, אני אדע ללכת ולהסתכל במיליארד תמונות, איזה מהתמונות השפיעו על היצירה הספציפית הזאת, ולהם אני משלם כסף.
זאת אומרת שיש לך גם איזושהי יכולת לעשות explainability, להסביר כן. למה התמונה יצאה לי ככה, וגם
לשלם,
לשלם למי שיוצר את התוכן.
אתם מכירות את המודל הזה. אני לא ממש המצאתי את המודל הזה, נכון? אתם מכירות את המודל הזה. זה נקרא ספוטיפיי.
נכון, זה בדיוק מה שבאתי לשאול.
נכון.
אבל כן, אבל קודם כל, זה פעם ראשונה, ותתקן אותי, בסדר? כי עד עכשיו זה מערב פרוע. כל אנשים מייצרים, אנשים גוזרים, אנשים מורידים.
מה היה לפני ספוטיפיי?
היה מערב פרוע גם.
היה בדיוק.
אני, הכל בסדר, אבל אני רק אומרת, מהמקום של באמת כל הצלמים, ומהמקום המשפטי הזה, ואנחנו פתחנו את העונה, אנחנו עכשיו כבר לקראת סוף העונה, פתחנו את העונה עם... שיחה עם עורך דין על בדיוק הדברים האלה שהדאיגו.
מי?
רואי מלצר, פרק 3.
כן. ומה שהטריד אותנו שם, זה עדיין מה שמטריד אותנו היום, שבעצם מי שהוא היום צלם, אוקיי? ואני יצא לי לדבר עם כמה צלמים. זה דבר שמאוד מטריד אותם, כי הם גם מבינים שאולי המקצוע שלהם בדרך להיכחד. וגם מה שהם כבר עשו, הם לא מקבלים אליו את הרויאלטיז.
אז יש פה שתי אלמנטים. צריך רגע להיות גם נורא הוגנים שאומרים אותם. אחד, יש פה כלכלה חדשה, שבה, כמו שהיה בתעשיית המוזיקה, Pirate Base ונאפסטאר, וזה הפך להיות ספוטיפיי. גם פה אנחנו מציעים איזשהו מודל שהוא מייקרו-אטריביושן, אדובי הציעה מודל אחר, גם פה יהיה איזשהו הסדר. אי אפשר לייצר כלכלה שבה ליוצרים אין ערך לעשות יצירה, כי אז הכל יהיה נורא נורא משעמם, וזה לא יעבוד הסיפור הזה. למה הם עושים את זה? למה אדובי עשתה את זה? אפשר לדבר על זה. לא בטוח שזה כי הם אוהבים כל כך את היוצרים. אבל תיווצר פה כלכלה חדשה. הערך של יצירה בודדת, לצערי, ירד. זה מה שדיברתי קודם על האינטרנט. ויכול להיות שאם פעם היה 20% מהאוכלוסייה החקלאים במדינת ישראל, היום יש רק 1.5%, כי הם מייצרים מספיק אוכל לכולם, אז פעם היה, לא יודע מה, 10,000 צלמים במדינת ישראל, והיום יהיה 2,000. חלק מהצלמים יצטרכו לצאת ולמצוא משהו אחר, וזה המשמעות של אוטומציה, שמי שישאר יעשה הרבה יותר, ואז יהיה דרך לעשות לזה מוניטיזציה.
שאלה אם יש לך ערך. אני רגע מנסה לחשוב, בסדר? אני צילמתי בעברי,
אוקיי.
ואני מ-day one ניסיתי ככה, והכנסתי הרבה מאוד פרומפטים שהם גם עם צמצמים, ועם כל מיני פרמטרים שהם יותר טכניים, ואני שואלת את עצמי בכלל, האם יהיה ערך ליצירה לדעתך? ליצירה כלשהי, זה לא משנה עכשיו אם כתבתי שיר או עשיתי מוזיקה, ואנחנו כבר יודעים שיש לנו גם יכולת לעשות מוזיקה.
בסוף היצירה של המחשב היא ממוצעת. זה דרך מאוד מאוד מתוחכמת לעשות ממוצע על מיליארד תמונות. זה עדיין ממוצע. וכדי לעשות דברים שהם באמת באמת מגניבים, צריך את האדג', צריך את הקריאיטיב, צריך את הדבר האחר. אני חושב ש-96% מהתוכן שאנחנו הולכים לראות בשנים הקרובות יהיה ממוצע ומשעמם, ואחרי זה נצא מזה וזה יחזור להיות מעניין ואותנטי.
אז מה שאתה אומר שבעצם כל מה שאנחנו הולכים לחוות בזמן הקרוב יתמצע בגלל שאנחנו חווים, בעצם גם המודלים לומדים שוב את עצמם, ואז אנחנו חווים תוכן שנלמד על ידי תוכן שנוצר על ידי המערכת, ומה ש-we will highlight זה... מה שאנחנו נאהב מאוד, מה שאנחנו נסתכל עליו כטוב ומדהים וזה, זה דברים שאנשים ייצרו בעצמם, קרפטינג, ודברים שהם כאילו ממש ידניים, כאילו, הדבר האנושי, הדבר המיוחד הזה, הוא יהיה הדבר שהוא יהיה פרימיום?
אין סיבה להניח שאם תתני למחשב לעבוד, או למערכת לעבוד הרבה זמן, היא תגיע לתוצאה אופטימלית. כאילו, זה חלק מהבעיות הכי קשות ב-AI, שאתה לא יודע מה זה אופטימלי. נתנו לרשתות הרשתות החברתיות להגיע לאופטימל של אנגייג'מנט, והם יצרו כיתוב ושנאה ובעיות דימוי עצמי, נכון? זה לא בדיוק מה שרצינו שיקרה. אז אין סיבה להניח שמשהו אחר יקרה פה בוויז'ואל. אני חושב שהטקסט טו אימג' הוא נחמד, אבל זה לא איפה שבאמת צריך להסתכל. צריך להסתכל על היכולת לייצר הרבה תוכן בצורה שהיא פרדיקטיבל וקונטרולבל.
שזה יתן לך היום.
שוב פעם, כנסי לבריאי, ותראי למה אנחנו אומרים שאנחנו בדרך לשם. יש הרבה הייפ היום, יש הרבה 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 אבק באוויר, יש הרבה ערפל, עוד לא ברור עד הסוף מי נגד מי. רוב ההכרזות שהחברות מוציאות הגדולות הן מרקטינג, לא עומד מאחוריהם בהרבה מהמקרים, הרבה תוכן. זה ייקח עוד קצת זמן שזה יתאזן. זה מהפכה גדולה, אבל היא מעבר ל... יכולת של לצלם תמונה או כמה צלמים שיגידו, אוקיי, אני כבר לפני 4 שנים דיברתי עם צלמים, שריינתי צלמים שאמרו, אין יותר ערך בצילום, אני או וידאו או שאני יוצא מהמקצוע. זה פשוט יוגבר.
זה אבולוציה.
כן.
אבל תגיד, אני רוצה...
זה רבולוציה, זה רבולושן.
רבולושן, כן.
אנחנו מצטטים פה.
או, יש לי כזה שקף של Evolution ו-Revolution, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי פיתוח עם AI.
נגיד Firefly?
כן.
זה Evolution, זה לא Revolution. בגלל זה אני לא
מאוד מתרגש. נכון, כי הם לקחו,
בגלל זה אני לא מאוד מתרגש.
אולי תגיד כמה מילים למה, ואולי תספר גם מה זה Firefly.
Firefly זה הכלי Generative AI של אדובי. זה Evolution ולא Revolution, כי הוא לא באמת שינה את ה-Workflow. הוא בסך הכל נתן כלי נוסף, קצת יותר טוב, דרך אגב, המינימום שאפשר לתת לדיזיינר, כדי שהוא יעבור בכלי אחד ימינה בענן של אדובי. אבל זה אותו עבודה. הוא בא בבוקר, יושב מול המחשב, עובד מול ממשק, הממשק נראה אחרת. אין פה איזשהו אלמנט של טכנולוגיה שעושה אוטומציה. לאדובי אין אינטרס לעשות אוטומציה לתהליכים כאלה. זה לא הביזנס שלהם.
לא, אבל הם כן מקצצים לו שם זמן עבודה. בסדר, אם הוא היה מקודם צריך לשים שדה של פרחים מאחורי אישה שמצולמת, אז עכשיו הוא עושה את זה בקליק ולא בריטוש.
אבל הוא ידע לעשות את זה גם לפני זה.
נכון. עכשיו יותר קל לו.
כן, אבל הרבה יותר מעניין זה מי שלא ידע לעשות את זה לפני זה, שעכשיו יותר קל לו. זה מה שמעניין.
זה לדעתי המהפכה, לא?
כן. זה הרבולושן לעומת האבולושן.
אוקיי. אז אנחנו מסכימים. אבל אני רגע רוצה לשאול אותך על פיתוח עם AI. כאילו,
בעולם הג'נרטיב.
בעולם הג'נרטיב.
כן.
אז אני רוצה שנייה להבין איך אתה מסתכל על זה בתור חברה שבאמת קיימת כבר כמה שנים. איך אתה רואה את זה? מה ה-enablement שזה נותן לך?
בוא ניקח את זה רגע צעד אחד, כאילו, לפרקטי של זה. אתה בעצם החברה קמה הרבה לפני שהיה לך מודלים שיכולת להשתמש בהם, בין אם זה אינטגרציות עם APIs, בין אם זה לכל מיני ג'נרטיבס. יש איזשהו מקום שבו קיבלתם החלטה ללכת עם משהו שאתם פיתחתם אותו, ואז אתה קם בבוקר ויש כל אחד יכול לבוא ולעשות מה שהוא רוצה. איפה בהחלטות פיתוח מגיעה החלטה לקנות, לבנות?
אנחנו הקמנו את החברה לפני 3 שנים, אני מסתכל על Generative AI מ-2014, מ-2017 אני חיכיתי שיקרו 3 דברים, כדי שנגיד זה הזמן הנכון להתחיל לפתוח חברה בנושא של Visual Generative AI, ודרך אגב, זה תמיד היה Enabler, זה תמיד היה API לחברות אחרות שהשתמשו בזה. זה לא נגמר במודל, אתה בונה תשתית, מאיפה מגיע הדאטה, איך עושים quality control, איך מנגישים את זה לחברות, איך עושים לזה אופטימיזציה, איך בונים צוות, איך מוכרים את זה. זה לא נגמר בלאמן מודל וזהו. זה מה שאנחנו עושים 3 שנים. היו מודלים ג'נרטיביים גם לפני 3 שנים. היה גן והיה אחרים, פשוט אנשים לא הבינו כמה הם מהפכניים, ויש משהו נורא נורא קסום בזה שאתה אומר, אני רוצה פיל רוכב על אופניים מעל קשת בענן, ויוצא פיל רוכב מעל אופניים מעל קשת בענן. זה mind blowing. וזה מה שגרם להייפ. אבל אם רגע מנקים את ההייפ, התהליך הזה של Generative AI או של Foundation Model, שזה הדבר היותר מעניין פה, הוא כבר כמה שנים טובות.
הוא כמה שנים, אבל נראה לי שקודם כל, המודלים השתפרו מאוד, אוקיי?
איזה מודלים?
הטכנולוגיה, אוקיי? בוא נגיד, כשדלי 1 יצא לעומת דלי 2, אתה כבר התחלת לראות את הפלא הזה שאתה מדבר עליו, ושוב, אנחנו מדברים רגע, אולי לא בשפה של מפתחים, ולא באנשים שישבו באקדמיות ועשו את המחקר הזה, בסדר? אבל ברמת התוצאה, ואני יכולה להגיד לך שאני זוכרת את הפרומט הראשון שעשיתי, לעומת מה שקורה היום, גם ברמת המאמץ של הפרומט אנג'ינירינג, וגם שוב ברמת התוצאה, ויש שיפור מטורף, חצי שנה, מה שנקרא חצי שנה מאחורינו.
זה הטכנולוגיה שמתקדמת הכי מהר שראיתי, אני חשבתי שאנחנו נהיה איפה שאנחנו רק בעוד 2. אבל את כל הזמן מסתכלת על text to image, על מודל אחד שנקרא diffuse model, ואת בעצם קצת מפספסת שיש פה אוסף של מודלים שעובדים מאחוריהם, שמשנים את הדרך שעושים AI באופן כללי. ההבדל בין ChatGPT ל-GPT הוא אינקרימנטלי.
תסביר מה זה אומר.
זה אומר שכל הטכנולוגיה שהייתה כל הטכנולוגיה של ChatGPT הייתה כבר ב-GPT 3. כאילו, הכל היה שם. פשוט עטפו את זה טיפה אחרת. אני לא מזלזל, זה מוצר מדהים, זה mind-blowing. אבל הקפיצה הטכנולוגית, הקונספטואלית, קרתה כבר לפני זה. והעובדה שדלי 1 השתפר לדלי 2, או דיפיוז מודל 1 השתפר ל-2, זה לא מה שחשוב פה. מה שחשוב פה זה שיש מודלים מאוד גדולים, שיש להם יכולת להכליל, ואפשר לבנות איתם דברים ממש ממש מהר, בצורה אחרת ממה שהיה לפני. אני אסביר. פעם היינו, עבדתי בטראקס, היינו צריכים לעשות משימה של AI, היינו לוקחים אלגוריתמאי, הוא היה מחפש, אומרים לו, הנה המשימה שלך, תזהה קוקה קולה על המדף. הוא היה אוסף 100,000 תמונות, או מיליון תמונות, אם הוא היה סופר 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 שמח, כאילו היה מוצלח. מאמן, עובד חודש, אחרי חודש היה מריץ, יצא טוב, לא יצא טוב, נחליט אם נשפר, שם בפרודקשן, ועובר למשימה הבאה. מה המשימה הבאה? עכשיו, לא יודע מה, תזהה מחירים, אין בעיה. 100,000 תמונות, מיליון אם אני שמח, עושה את הפעולה הזאת, אין שום קשר בין שתי המשימות האלה, או כמעט ואין קשר בין המשימות האלה. היום מה שהוא יעשה, הוא ייקח פונדשן מודל, שמישהו ימד אותו על מיליארד תמונות, או על 5 מיליארד תמונות, והוא יתחיל משם, וזה יעשה לו כבר 70-80% מהעבודה. עכשיו, זה לא רק הטקסט טו אימג', זה הסגמנט אבריפין של פייסבוק, וזה המודל שפה, וזה המודל קליפ שיודע לחבר בין תמונות לבין טקסט. ויש אוסף של מודלים שהולכים ומצטברים, שהם מולטי פרפס. הם לא פותרים רק בעיה אחת.
נכון, נכון. אתה בדיוק נוגע באותה נקודה שנגע פה ירון מלייטריקס, שהוא אמר, אנחנו בעצם עוברים ממוד של לפתח בעצמנו למוד של לחבר קופסאות. אוקיי? כל קופסה יש לה איזשהו פרפס או אפילו מולטי פרפס, ואנחנו מחברים אותם לכדי מה שאני קוראת וורקפלואו חדש.
נכון.
אבל בעצם יש אומנות חדשה שנוצרת, כן, לא, איך גורמים לכל המודלים האלה לעבוד ביחד. נכון.
בדיוק. לשרשר את זה בצורה שתייצר לך בסוף את מה שאתה רוצה בתור האוטקאם. אבל יש פה עוד נקודה שאתה כל הזמן אני חוזרת אליה, כי אתה מתייחס לפיתוח, אבל אני מתייחסת לזה שאולי היה ג'נרטיב AI קודם, אבל לא הייתה הנגשה ברמה הזאת שכל אחד,
Definitely.
כולל ילדים בתיכון,
נכון.
וכולל סבא וסבתא, יכולים להיכנס, ואני מדברת על זה, מה שנקרא, דקה לפני שזה נכנס לנו למסמכולוגיה, שזה יהיה בעיניי מהפכה אמיתית, כי אם אני עכשיו צריכה לכתוב משהו וזה קופץ לי help me right, זה מהפכה של ממש,
נכון.
כי ברמת ההנגשה לציבור, לא ברמת עכשיו אני ואתה שאנחנו מפתחים משהו, אז אולי שינו לנו את ה-workflow קצת, כי אנחנו
לא, חזרנו לתחילת השיחה. היכולת שלי לייצר קונטנט, מסמך, הפכה להיות יותר אוטומטית, הרבה יותר קלה. תביא לי כמה רעיונות, זה טוב, זה לא טוב, את זה תעיף, אני רוצה קצת לפה, קצת לשם. אבל תראי משהו, אם הייתי אומר לך לפני חצי שנה, שאת כותבת מסמכים ממש ממש לאט, העניין הזה שאת יושבת ואשכרה כותבת מסמכים בוורד, זה לא יעיל בצורה מחרידה. ואת צריכה כלי שאת תעזרי בו, ויקצר לך את זמן כתיבת המסמכים בפי 10. מה היית אומרת לי?
אין מצב. שזה אגב, זה גם שאלה. כי אני מתחבטת בשאלה הזו, כי אני כל פעם שאני מלמדת, אני נמצא, אני אומרת, תראו, יש, קודם כל, זה כאב, זה חייב להיות כאב בשביל שזה יהיה מוצר טוב. וזה שאלה.
אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שקרו, ואנחנו העלינו את זה, אבל זה כאילו אף פעם לא באמת דובר בצורה מאוד, זאת אומרת, זה הפיל שבחדר קצת, המוצר הזה, ChatGPT, ובכלל, BARD, וכל החברים, וכאילו, ובינג, הם נורא נורא,
הם לא מוכנים.
הוא לא מוצר עדיין.
הם לא
פשוט
מוכנים.
לא מוצר. הם רעיון למוצר, ומה שהיה מדהים, שאני תמיד אומרת ללקוחות שלי, תקשיבו חבר'ה, אתם מצאתם פתרון לבעיה שלא קיימת. זה, קודם כל פתרנו משהו, ועכשיו בואו נחפש יוזרים שצריכים את זה. אז מה שקרה פה, זה שמה שהם עשו OpenAI, הם אמרו, בואו תשחקו עם משהו, בואו נראה מה יקרה.
זה הדרך הכי טובה, אבל לעשות ולידציה.
כן, אבל, אבל תחשבי, לשחרר את זה להמונים של אנשים, ולהאמין שהם יבואו וישתמשו גם, וללמוד מה הם עושים עם זה, ואז להגיד,
אני חושבת שסם אלטמן לא הבין שזה מה שהולך לקרות.
קצת חסר אחריות בעיניים.
זה בדיוק מה שאני באה להגיד.
כי לבוא עכשיו ולהגיד, אוי, לא פתרנו את נושא הקופירייט, ואני צריך לפתור את נושא הקופירייט, ומה, זה בלוג בעברית, אז אני יכול להשמיץ כמה שאני רוצה, ולהסתובב עכשיו בכל העולם כדי לייצר רגולציה, ולהגיד, אסור, אסור, זה נורא מסוכן, כדי למשוך את הסולם, אחרי שלא כבר יש את המודלים האלה, ולהפריע לתחרות, חוכמה מאוד קטנה. חוכמה מאוד קטנה, אפשר לדבר, איך הטכנולוגיה הזאת הולכת להטריל את העולם בשלוש שנים הקרובות, ואיך זה ישגע את כולנו.
אגב, אני רוצה לשאול אותך, אם מזה אתה חושש?
ממה?
אם אני אשאל אותך מה, מכל הדבר הזה, זה בסוף, תראה, זה בסוף דבר מדהים, זה מהפכה מדהימה, אנחנו רואים את השינוי כבר, אבל דבר אחד שכן היית אומר לי, אני פוחד ממנו, בהקשר של AI.
משהו שאתה אומר, אותי זה מבעית. אני קם באמצע הלילה, וזה מלחיץ.
אני, כשהקמתי את בריאה, יש הרבה מאוד דברים שלא הסכמתי לעשות. כי אמרתי שלי זה לא מתאים. אני חושב שאם מסתכלים רגע על איך אני רוצה שהעולם ייראה, לא מתאים לי להיות מי שפיתח את הטכנולוגיה הזאת. לבנות שלי, אסור טיק טוק. הם הורידו את זה לבד. ולכן אני בחרתי לעשות את מה שאני עושה, בצורה כזאת שאני חושב שהיא ריספנסיבול, שמקבלת קופירייט, שהקונטנט שאני משתמש בו הוא טרסטד, ואתם לא יכולים לי, ולא כל פעם שתייצרו תמונה של אישה, יהיה בה משהו שהוא טיפה קצת הולך לאזורים פחות נעימים באינטרנט. זה מה שאני עשיתי. אני חושב שבחלק מהמקומות של לשחרר את זה ואז לראות מה יקרה, ה-GPT בסופו של דבר הוא מודל שפה. הוא מודל שממש ממש ממש יודע להבין טמפלטים ולעשות דברים שחוזרים אחרי הטמפלטים בצורה מסוימת. הוא לא אמור לעשות חיפוש באינטרנט, זה לא מה שהוא ניסה לעשות. עכשיו, כמה זמן אתם חושבים שעד איזשהו מישהו יחשוב שזה רעיון ממש ממש טוב לעשות אקאטון ולחבר את המודל שפה הזה לאלגו טריידינג שלו, וזה יפיל את הבורסה? או שיותר טוב מזה, לחבר את זה לאופנסיב סייבר, וזה יעשה עתק שהם בכלל לא יבינו שהם עשו את זה, כי זה לא באמת צפוי. וכשאתה משחרר את זה בצורה כזאת, אתה לא מבין מה זה עושה. ואני, כן, אני כאילו, יהיה פה שמח, יהיה פה שמח. בזמן שכולנו מדברים על קופירייט וזה, הבעיות האחרות יושבות במקום אחר לגמרי.
מסכימה.
כן.
מנימה אופטימית, זאת.
יש לנו פרק בקרוב על החלקים האפלים של ה-GPT.
אי אפשר לעשות עונה בלי לדבר על מה שמלחיץ.
בלק מירו. לא, תקשיבו, בסופו של דבר, הטכנולוגיה הזאת היא מהפכה מטורפת. אני ראיתי את זה ב-2014, פעם ראשונה, קיבלתי אגרוף בבטן. אני חושב שאפשר לעשות עם זה דברים מדהימים, ואנחנו בשוליים, כי אנחנו מתעסקים בדברים לא חשובים כמו טקסט ותמונות. בוא נעשה עם זה תרופות וחלבונים ומנועים שיקחו אנשים לחלל. כאילו זה הדברים הבאמת מעניינים. זה יגיע דרך אגב עוד כמה שנים. אבל לבוא ולהגיד עכשיו, אוי מה עשינו, ולא להתעסק עם, וכאילו, ולהתחבא מאחורי קופירייט. תקשיבו, אין פה שינוי.
אוקיי, אז לסיכום.
סיכום.
מה יהיה הדבר שיהפוך את בריאה, אותך,
אותנו.
אותנו כבני אדם, אותנו כבני אדם, מה ייתן לנו בעצם את כוח העל? מה יהיה כוח העל הזה שבהסתכלות AI-ית? מה זה הדבר הזה?
אני כבר לפחות 10 שנים שואל שאלה אחת בסוף ראיון, וזה תמיד אותה שאלה, וזה תמיד בסוף הראיון. אם היית יכולה לבחור כוח על אחד, בדיוק אחד, איזה כוח העל היית בוחרת ולמה? את לא יכולה להפעיל את זה עליי.
מה?
יכולה, יכולה. כוח העל שקשור ל-AI.
אם נצליח כאנושות לייצר את ה-AI הזה בצורה כזאת שהוא לא יהיה למטרות של, לא יהיה מרוץ חימוש, עכשיו יש מרוץ חימוש. עכשיו יש מרוץ חימוש רב-ממדי, גוגל נגד מייקרוסופט, כל החברות האמריקאיות מול כל החברות הסיניות, צבאים מול אזרחי. השבוע התפרסם שמייקרוסופט הוציאה את כל המהנדסים הסינים שלה, מסין, כדי שלא יפתחו בינה מלאכותית בסין יותר. זה מרוץ חימוש. אם נצליח לזוז מהמקום הזה של המרוץ חימוש, ולהבין איך מפתחים בינה מלאכותית כללית, בצורה כזאת שהיא לא דריבן על ידי קורפורייט, ולא דריבן על ידי צבא, אז אנחנו נהיה במקום טוב.
תודה רבה, יאיר. תודה זה לכם. היה מאלף.
תודה.